מה שהשם דיבר ועובר אלינו דרך החלון.
לא
כמובן,
סתם עבירות...
לא, אבל כשיש דבר כזה, אז אדם בקלות יכול גם להגיע לעבירות. ברגע שהאמונה שלו בקדושת התורה היא לא שלמה, הוא רק מעריך אותה, רק עם החוכמה, צדק, יושר, טוב, אבל הוא לא מבין שהיא קדושה, והיא קדושה נצחית. יש בה השראת שכינה, והקדוש ברוך הוא נמצא במקום שלומדים תורה. אם את זה הוא לא מבין, אז הוא עלול גם לעבור את התורה. זה לא יפריע לו. יהיה לו איזה ניסיון, הוא יעלול לעבור.
יכול להגיד שהוא מבין את זה, אבל מי אמר שהוא מפנים את זה? שהוא באמת מרגיש את זה
בלם. אם הוא היה מפנים את זה, אז הוא היה מברך. הוא היה מרגיש שהוא לא יכול ללמוד בלי לברך.
איך אתה יודע שאתם מפנים את זה?
אדם נשוי. מה זה הנשוי? בניין משפחה ביחד, שותפות בעבודה, חלוקה של כל מיני ידיעות, רגשות, אתה מספר לזאת את הרגש שלך והיא מספרת לך ואתה מרגיש שותפות והכל. כן, אז לכאורה זה הניסויים. אחרי זה גם יש ילדים משותפים, יש כל מיני דברים שהם משותפים, נכון? אבל יש ניסויים שמתפרקים. חס ושלום. נכון, אנחנו יודעים למה זה מתפרק. מה קרה? ברגע הניסויים, כל אחד חשב על עצמו, לא חשב על השני. הוא חשב איך לי יהיה יותר טוב שיש לי את האישה הזאת. הוא לא חשב שהולכים לבנות כאן דבר יותר חשוב ממני, שמשפחה זה חלק מכלל ישראל, שזה הרבה יותר חשוב ממני, ויש לי זכות להיות שותף בזה, אלא איך אני ארוויח שהאישה הזאת תהיה לי אישה יפה, אישה נחמדה, אישה שתבשל לי ותאכין לי ותגדל לי ילדים ותהיה לי חברה טובה שכל פעם שיש לי משהו שמציק לי אני אספר לה, אבל בעצם מי המרכז? אני, לא היא. אז אחר כך, אם תהיה סיבה, איזה מריבה, ויכוח, אז בקלות אפשר להתפרק. אם האישה כבר לא ממלאת את כל הרצונות שלי, מה אני צריך להיות איתה? אותו דבר היא. אם הבעל הוא כזה שהוא לא מספק לי את מה שאני רוצה, אני יכול להתפרק. אבל אם שני מבינים שהם בונים ביחד דבר שהוא יותר חשוב מהחיים הפרטיים, אז מה יש לפרק? גם אם אתה... יש לך איזה דברים שאתה לא קיבלת, אז מה? אתה הולך לצבא, למלחמה, יש מלחמה, למה אתה הולך? אתה הולך להילחם בשביל להציל את העם. אתה תגיד, אם לא ידאגו לי למיטה כזאת ולבגד כזה ולמדים כאלה, אני לא בא להילחם. מה זה שייך בכלל? אתה בכלל לא מדבר על זה. כשחייל בא ואומר, אני רוצה אוכל, אני בלי אוכל לא יוצא למסדר, והם לא נותנים לי לישון, ואני צריך ככה, אני צריך ככה. לא באת לצבא בשביל לקבל, באת לתת, והצבא משתדל לעזור לך, לתת לך כל מה שאפשר כדי שתהיה עם מלוא הכוחות להצליח במשימה. האיש והאישה עוזרים אחד לשני כדי שיוכלו להצליח במשימה, להיות מאלה שבונים את העם הקדוש ביותר בעולם, שהקדוש ברוך הוא משרה בתוכו שכינה. אז כל אחד עוזר לשני, כמובן, הרבה יותר טוב לעבוד עם חבר, עם שותף, שנוח לך לעבוד. אבל גם אם יהיה רגע שלא נוח לך, אתה לא מפרק את זה. לא סתם זורקים בן אדם. ילד שלך שמרגיז אותך, תגיד לו, תצא מהבית. הילד שלך זה רק כשהוא מכבד אותך וקם בשבילך ועושה כל מיני שירותים ובלי זה הוא לא שווה. זה חלק מהגוף שלך, חלק מהאישיות שלך. אז אם לימוד התורה הוא לא מתוך הכרה בחשיבות התורה, חשיבות התורה מצד הקדושה האלוקית שבה, לא מצד שהתורה נותנת לי שכל, והתורה מחכימה אותי, והתורה מזכה אותי, וזה יש לי יותר מצוות, יהיה לי עולם הבא ושלושה כוכבים, ויהיה לי כל מיני מדרגות והישגים, ואנשים יעריכו אותי. אם זה מה שאני לומד, אז כשיהיה קשה ללמוד תורה, כשיהיו תנאים לא נעימים, כשיהיו רדיפות של גויים, כל מיני סיבות, עוזבים את התורה. אני רציתי ללמוד בשביל ליהנות. אני לא נהנה, אני לא צריך את התורה. וכשלמדו תורה בצורה כזאת, אף על פי שמבחוץ לא ראו שום דבר, אפשר לחשוב שמבחוץ הכל בסדר. הם לומדי תורה וגדולים בתורה והכל. וכך יש בירמיהו, טוב, הכהנים לא אמרו אי השם, ותופסי התורה לא ידעו מי. תופסי התורה אלה אנשים שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותם שהם תופסים את התורה. כלומר שהם גדולים בתורה. אבל לא ידעו מי, הם לא ידעו את השם. הם יודעים את התורה, אבל לא את השם. בצורה כזאת אפשר, שהכל מתמוטט. תורה כזאת לא מצליחה. היא לא בונה את עם ישראל. כי כל הכוח של התורה זה מהגילוי שם שמיים שלו. וכשאתה מבין את זה, אז אתה מעריך את זה. אדם היה צריך, כשהוא נכנס בבוקר לישיבה, להגיד תודה לשם שאני פה. תודה לשם שזכיתי לזה. אבל אם אדם לא מבין את זה, אז כמה כוח יש בתורה שלו? זה דברים שאמר רבי יהודה המרן, וזה מסביר למה החכמים והנביאים לא ידעו, כי החכמים והנביאים לא יודעים מה בלב של האדם. הם רואים אנשים גדולים בתורה, לומדים תורה ויודעים תורה ובקיאים בתורה, וזה לא שהם לא למדו תורה, אבל עם כל הלימוד הזה, הפנימיות של התורה לא נמצאת אצלנו. וזה הביא שעם ישראל יכול להגיע לעבודה זרה, לגילוי עריות, ישר יצרה קשה מאוד. בסדר, מה לעשות? אני רוצה את האישה הזאת, האישה הזאת אסורה, אבל אני לא יכול. אבל אם אני יודע שאני עובד את השם, ואני יודע שאם התורה אסרה, אז גם אם אני אמות, אני לא אגע באישה הזאת. אין דבר כזה שיש לי יצר, יש יצר, אני יכול להיקרא מבפנים, אני לא אבטא. זה כשאני יודע שהתורה היא תורת השם. היא לא תורה שנותנת לי זכויות, ואז אני יכול להגיד, בסדר, בלי זכויות. כעת אני כל כך סובל, לא יכול. אני מבטר. כשיש תורה שהיא תורה שמוכרת, שהיא עצם החיים, שהיא עצם הנשמה שלנו, שבלי תורה אין ערך לכל החיים, אז אין שום דבר שיעצור אותנו מללמוד תורה, או אין שום דבר שייתן לנו לעבור עבירה נגד התורה. ובזה שישראל, דור אחד אחרי שלמה המלך, איך עשרת השבטים הלכו ועבדו עבודה זרה של ירובעם בן נבט, איך ירובעם בן נבט עושה שני עגלים וקורא לישראל לבוא, וכל עם ישראל לא מתקומם. לא רוצה שהם לא קמים להרוג אותו. אז הוא יגיד לנו לעבוד עבודה זרה? זה אומר שיש כאן איזה חולשה. שהיה גירוש מגוש קטיף. זה אריק שרון, אבל איפה היה עם ישראל? איפה העם? למה העם לא מבין את זה? למה העם לא קם? אז לגרש יהודים ולמסור את זה לגויים? זאת אכזריות, רשעות וטמטום כלפי העם, כלפי המדינה. היום אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים מה שנהיה מעזה. איזה שלום ואיזה טוב שזה הביא לנו. כמו שזה נורא והיום. ויש להניח שאנשים קודם גם הבינו. אולי לא כמו היום, אבל הם גם הבינו שזה לא טוב. אלא מה? אם זה נוגע לאחרים, הם לא מבינים מה זה עם ישראל, הם לא מבינים מה זאת ארץ ישראל. כי הם היו מבינים, הם לא היו נותנים שזה יהיה. שרון הקים מפלגה, מפלגת קדימה, אחרי שהוא הרס את גוש קטיף ואת כל הגירוש והעקירה, הוא קיבל 40 חברי כנסת. חשבתי אז, מה זה, עם ישראל השתגע? איך לא נותנים לאדם כזה או לתת לו כל כך הרבה? אני מראה שאנחנו עדיין לא מבינים מה זה ארץ ישראל. כן, הרב כאן למערל מדבר על התורה, אבל גם את ארץ ישראל אנחנו לא מבינים. זה היה החטא של המרגלים, שגם לא יודעים מה זאת ארץ ישראל. היה צריך שרק כמו שרבנו יתחנן ויבקש מהקדוש ברוך הוא, שקצת זה יכניס לנו כמה הארץ הזאת קדושה. מיוחדים יוצאים מן הכלל, כל גדולי הדורות. שארץ ישראל בשבילהם הייתה גרעין של הנפש, שכל החיים חשבו עליהם. הרמב"ן כותב ומכתב לבנים שלו בספרד כשהגיע לארץ, ממני אביכם שדואג לכם, אבל כשאני רואה את הארץ אני שוכח אתכם. ומה הוא ראה בארץ? חורבן גדול. הארץ הייתה שממה. מה היה כאן בארץ? ולהגיד ש... איפה הוא היה בספרד? הוא היה מכובד מאוד. הוא היה הראש של עם ישראל בעולם, בדור שלו. רמב"ן הוא רבו של הרשב"א. אפשר להבין על מי מדברים כאן. אם זה, לבוא לארץ ישראל, לעזוב הכל, לעזוב את הישיבה, לעזוב הכל. עיקר להיות בארץ ישראל. רמב"ן, יש לו חיבורים שלמים שהוא כותב על ארץ ישראל. לוקחים דרשה ליום הזיכרון. קראתם? דרשה שהרמב"ן דרש בראש השנה. הוא מדבר על יום הזיכרון, אנחנו מדברים על ראש השנה, אבל בסוף הוא מדבר על ארץ ישראל. כמה שהיא חשובה וכמה שכל השלמות שלנו היא רק כאן. רוב האנשים לא מבינים את זה. ורוב לומדי התורה, כמו שהיא רק כאן, לא מבינים מה זאת התורה. הם לומדים תורה והם שומרים על התורה, אבל הם עדיין לא מספיק עמוקים, כי אם זה היה, לא הייתה יכולה להיות גלות. עם ישראל לא היה נכשל בעבודה זרה, לא היו מגיעים לכל החטאים, כי אי אפשר. דבר זה, כן, באשר לדבר פרשת אליו בגלל, דבר זה נשאר לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו פרשו, שנאמר, עוזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה, הרי זה אותו דבר. אמר רב יהודה, צריך להיות רב יהודה ולא רבי יהודה, כי זה תלמיד של, של, של רב. שלא ברכו בתורה תפילה. ויש לשאול, מאחר שמצווה לברך בתורה תפילה, אם כן, למה לא מברכים בתורה תפילה? אבל פירוש דבר זה, כי הברכה יש לו לברך בפה וגם בלב. כשמברכים, לא לברך רק בפה, הוא לא מדקלמים. וראוי שלגודל הטובה שנתן השם יתברך את התורה, כן ראוי שתהיה הברכה בכל לבבם, כפי רוב הטובה שנתן להם התורה. לא מבין מה זה התורה, אז כל הלב שלו מלא תודה. כי הברכה שמברך האדם על המצוות, נותן ברכה לחסד והטוב שעשה ונתן לו מצווה זאת. ובשביל זה הוא אוהב השם יתברך בכל ליבו, שהרי אף כי המצוות הם עול על האדם. עם כל זה מקיים המצווה ומברך השם שנתן לו המצוות. הדבר זה הוא ברכה גמורה לכל לבבו, כאשר מברך השם יתברך על דבר שנתן לו, והיא לעול עליו, והיא לעול אליו. ולפיכך אין צריך שיהיה כל כך בכל ליבו. כיוון שבכל המצוות יש גם קשיים, אז אפשר להבין שאדם לא מברך עם כל הלב. כן? קידוש של שבת, לא תמיד זה נוח, לפעמים יש קשיים איך לסדר את המצוות, כן? אז אפשר שאדם לא יבין בכל הלב, אבל תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואוהבים התורה וחפצים בה מצד עצם התורה שהיא חוכמה, כי כל אדם בטבע אוהב החוכמה. לפיכך, אין לימוד התורה מורה על אהבת השם יתברך בשביל שנתן להם התורה. ולפיכך, אין הברכה של תורה דומה אל ברכת המצוות שהוא לעול על האדם, אלא אם היה מכוון ביותר כאשר מברך על התורה, והיה מתדבק בו יתברך באהבה גמורה בשביל שנתן התורה. ודבר זה הוא קשה ביותר שיעשה זה ולא נמצא. וזה שאמר שאין מברכים בתורה תפילה. מהר"ל מסביר שזה קצת קשה לברך בתורה תפילה, קשה להגיע לזה, דווקא לתלמידי חכמים. כשהם רואים כמה שהתורה מלאה חוכמה ויושר וצדק, אז הם מתפעלים מהתורה והם אוהבים את התורה בגלל החוכמה שבה. ואז הם שוכחים שבתורה יש מעלה יותר גדולה שהיא מקרבת אל השם. ואז הם לא מודים עם כל הלב, והם אוהבים את התורה רק בחיצוניות. כמו שאדם שנושא בת תלמיד חכם, יש לו מעלה של קדושה, שבא מבית של קדושה, אבל הוא אוהב אותה בגלל שהיא יפה והיא חכמה והיא הביאה לו גם נדוניה, אז הוא שמח על כל הדברים האחרים. אז את הדבר העיקרי, מתוך זה שהוא מתפעל מכל הדברים האחרים, הוא שוכח את העיקר. והעיקר זה לא כל הדברים החיצוניים, אפילו שהם נמצאים. אז כשהדברים החיצוניים לא נמצאים, כשאדם עושה בת תלמיד חכם והיא לא יפה, ולא מבית עשיר, היא ענייה, ולא חכמה מאוד, והוא החליט לשאת אותה בגלל שהיא בת תלמיד חכם. אז כאן רואים יותר קל לאדם שהוא נשא אותה בגלל שיש לה מעלה של קדושה. וכשיש לה מעלות אחרות, עלול להיות שהוא מחליף את הדעה, ובמקום לראות את העיקר, רואה את התפל. זה לא חיסרון שאישה יפה, זה לא חיסרון שאישה חכמה, ולא שהיא באה מבית שיש לו צמיחה ויכולים להמשיך ללמוד ולהתפתח, זה לא חיסרון. אבל תמיד צריך לזכור מה העיקר. ובתורה, אצל תלמידי חכמים בפרט גדולים, עלול להיות שמרוב התפעלות מהתורה שוכחים את הקדושה שלה. לא מדובר על גדולי גדולים, זה ודאי שלא. אבל כאן המהר"ל מסביר שדווקא אצל תלמידי החכמים זה עלול להיות.
הרב אומר כאילו שהבעיה בעצם של מלכות התורה והפכו אותה לחוכמה כאילו והריחו את זה בצורה חוכמה, וכאילו כן צריך שיהיה כאילו שירגישו שזה קצת טוב כמו המצווה?
לא שזה אומר, אבל לדעת שהתורה היא קדושה ושלומדים אותה לא בגלל החוכמה ולא כדי להשיג הישגים, אלא גם אם אתה נמצא במקום שאין לך ספרים, אין לך כלום, ואתה יודע שאתה יכול להגיד, אחות לא תן תמנע, וזה תורה, אז אתה תגיד את זה. אתה תגיד, מה זה נותן לי? מה זה נותן לי שאני אומר את המילים האלה? לפעמים בבית כנסת, אצל ספרדים יש עליות שמוסיפים, עוזרים על אותה קריאה. ויש אנשים שבעלייה של המוסיף, הם כאן מצאים לפתוח ספרים, מצאים לראות כל מיני דברים, זה כבר משעמם להם. ואם אתה זוכר שזה תורת השם, מה שתראה, איזה פירוש או איזה דבר, זה יותר יקר ממה שאתה שומע כעת את הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אתה מבין שהתורה, אתה בעצם שומע את הקדוש ברוך הוא דרך הפה של הקורא בתורה.
האם
פתח
ספר אחר זה גם תורה?
סליחה?
האם פתח ספר אחר זה גם תורה?
זה תורה שמעניינת אותך יותר בגלל שלזה אתה מתחבר. התורה שבכתב היא הרבה יותר קדושה, נכון?
יש עניין עם דברים שאתה לא מתחבר אליהם?
לא. אבל יש עניין שאם אתה לומד גמרא על הסדר, פתאום יש דף שנראה לך זה לא מעניין אותך, אתה מדלג עליו. זה קלקול. לא מדלגים. אתה לומד, אתה יכול להתעניין הרבה יותר ולברר הרבה יותר נושאים שמעניינים אותך. או לא להגיד, בדבר מסוים זה לא מעניין אותך. רגע שאדם מזלזל במשהו של תורה, בעצם זלזול בקדושה שלה. ואז גם מה שהוא אוהב, חלקים אחרים ומתייחס עליהם, זה לא עושה אותו שהוא משיג מקדושת התורה. ספר אורות התורה, זה אחד מהכללים שאמרתי למורים, לא מדלגים על שום פסוק, שום דבר, לומדים את התורה מההתחלה עד הסוף, אין פרקים נבחרים, זה לא משרד החינוך. פרקים נבחרים זה אומר שאתה החלטת שחלק מהתורה הוא פחות טוב, אותו אתה לא לומד, אין דבר כזה. אז אמרו לי שיש דברים שקשה להעביר אותם, אמרתי שאני מוכן להעביר למורים איך להעביר את זה, ואם לא, אני מוכן להעביר בעצמי. זה לפעמים שאני נכנסתי לכיתות ולימדתי. כן.
כי
אני
היה
לבית
ספר ביום שישי.
כן.
אני אגיד
בפרשה
שלנו, יש את הקללות וכל הדברים האלה.
מה זה?
יש את הקללות, זאת אומרת, כל התיאורים. האם לא עדיף שנסתכל על איזה סיפור, איזה משל, עם מסר, אני חושב שאני אקרא את הקללות האלה. כאילו...
אם זה ילדים שהם מבתים מסורתיים או לא דתיים, אז מה שחשוב זה אפילו לא ידיעת התורה אלא אהבת התורה. זה צריך לתת להם אהבת התורה. אבל אם אתה מלמד ילדים שבאים ללמוד תורה או תלמוד תורה, צריך ללמד אותם הכל, וצריך להראות שגם בכללות יש הרבה הרבה מסרים בשבילם. למה שנותן את הכללה הזאת? כי חסר לנו, כל כללה היא באה לתקן משהו. תסתכל כשהקדוש ברוך הוא העניש את אדם בחווה. הוא אומר לאישה, בעצב תלדי בנים ולשך תשוקתך. האישה הייתה מוכנה בשביל הנאה שבעלה ימות. היא ידעה שביום אחר ממנו יש מיטה, וזה לא הפריע לה. בשביל הנאה. אז כעת השם נותן לה שכל בן שלה יבוא אחרי כל כך הרבה מסירות, שהיא כעת תשמור ותיתן את החיים שלה של הבן לא יקרה משהו. היא תחשוב עליו כל הזמן. אז זה בעצם העונש מתקן את השורש של הקלקול. אדם הראשון ש... מה היה החלט שלו, מה היה הסיבה שהוא גרם, הוא מענש, נכון? כי הוא גרם לחווה. למה הוא גרם לחווה? כי הקשר ביניהם לא היה קשר מספיק טוב. אם בא מישהו ואומר לאשתך, תחתמי על דבר כזה וכזה, אז אשתך תחתמי. תגיד, בלי בעלי אני לא חותמת על שום דבר. אין דבר כזה. אני לא חותם על שום דבר, בלי שאני... יש לי אישה. אני לא קונה דירה, לא מוכר דירה, ולא עושה שום דבר חשוב, בלי שאנחנו מתייעצים ביחד. יבוא נחש ויגיד. אז הנחש יבוא ויגיד. איך זה שהיא שמעה, ולא אמרה לבעלה? לא אמרה לנחש, קודם אני אשאל את האדם. הוא אמר לי שמהעץ הזה אסור לאכול. אתה אומר לי שזה לא נורא, זה סתם שקר. אני אשאל את בעלי, לא אותך. מי אתה? אתה נחש בא מבחוץ, אומר לי מה לעשות? למה זה לא קרה? כי הקשר בין אדם לחווה לא היה קשר טוב. אם הקשר לא טוב, אז האישה מסוגלת לעשות דברים גם בלי בעלה. מי גרם לזה? אדם הראשון. עובדה שהוא השאיר אותה לבד. אז היא הרגישה, וגם חז"ל אמרו, שהוא הוסיף לה, אמר לה גם לא נגוע. לא רק לא לאכול, אלא גם לא לנגוע. למה? כי הוא לא האמין לה. ואישה קלטה את זה. גם אם אדם לא אומר, אישה קולטת טוב טוב שהבעל לא מאמין. אז היא קלטה, אז גם היא לא מאמינה. אם הוא לא מאמין, וגם היא לא מאמינה לו. כשאין אמון מצד אחד, זה מקרין על הצד השני. יוצא שהאדם בעצמו היה אשם. אוכל, הוא מקבל עונש, כן? בזעת אפך תאכל לחם. ארומה, אדמה, קוץ ודרדר תצמיח לך. אתה חשבת שהחיים הם כולם בקלות, אתה תראה שהחיים יהיו קשים. אתה תצטרך בשביל להגיע ללחם, לאיזה הישגים, לאיזה דבר, לעבוד. ואז אתה תבין שצריך לשמור על קשר ונאמנות ועובדים ביחד, ואתה לבד לא תצליח. וכל עונש שהקדוש ברוך הוא נותן הוא עונש שבא בעצם לתקן. מפני חטאינו גלינו מארצנו. למה גלינו מארצנו? 2000 שנה. כי לא ידענו להעריך את ארץ ישראל כשהיינו בה. אז הקדוש ברוך הוא יגלה אותנו, ותראה שכשיהודים בגלות יש הרבה ציורים על אגדות של פסח, כל מיני איתורים על מגילות אסתר, ויש שם ציורים של ירושלים. רואים את ירושלים נמצאת בעננים. ראיתם ציורים כאלה? כאילו ירושלים נמצאת למעלה, יש עננים של שמיים. כאילו ירושלים היא מיטה שמיימית. היא קדושה. תשמעו איך היהודים באתיופיה, כל הזמן דיברו על ירושלים. אז מרחוק האדם מבין יותר. אדם נמצא בבית הכנסת יום-יום, אז לפעמים זה נותן לו זלזול. הוא מדבר שם דברים בטלים, הוא לא שם לב שהוא נמצא במקום קדוש. איך אדם ילמד את זה? בזה שהוא יהיה בסביבה זרה, שאין שם בית כנסת, הוא יתגעגע ויתפלל ויחכה לזה, אחר כך הוא יבין טוב, זה יחנך אותו. וכך היה צריך כמעט 2000 שנה כדי שנבין כמה ארץ ישראל חשובה. וזה מלמד אותנו, העונש מלמד אותנו גם מה היה החץ, ואיפה צריך לחפש את השורשים של החץ. כך הם לומדים גם את העונשים בפרשת בחוקותיי, אתה לומד להבין מה זה בא לתקן. כן, בכל אופן, המהר"ל הוא לא אומר רק ביקורת על אותם תלמידי חכמים שלמדו ולא ברחו בדורות, הוא גם מסביר אותם, הוא מבין למה זה קרה להם. כי ברוב שהם התעסקו בתורה, אז הם התאהבו בתורה, בחוכמה של התורה, ושכחו שהתורה היא קודם כל קדושה. אחרי זה יש בה גם חוכמה וגם את כל המעלות. ואז הם לא הרגישו שהם מברכים בכל הלב, שמרגישים תודה רבה. כמה חייבים הכרה טובה לקדוש ברוך הוא על זה שקיבלנו תורה. כן.
קודם
הבנו
שהשאלות הנביאים, את החכמים, אז כאילו, מה זה הנביאים? אם זה בלי השם, זה חכמים, אם זה עם השם, זה השם. זה יכול להיות שגם במדרש. יש הבדל
בין מה שהנביאים אומרים, בין מה שהשם אומר, התורה, למה הם
שווים?
הנביאים, צריך לדעת, מה המדרגה של נביא ומה המדרגה של חכם. הנביא פועל למרחוק, הם צופן את עתיך לבית ישראל. פועל למרחקים, הוא רואה את העתידות, אבל הוא עדיין רואה בעולם הזה. הוא לא רואה עולמות עליונות. יש מדרגות של נביאים, יש כאלה שרואים עולם יותר עליון, עולם עוד יותר עליון. למשל, ישעיה אומר, ראיתי את השם, מיניהם של כיסא רם וניסה. ומשה רבן אומר, לא יראה אני האדם בחר. ישעיה הנביא היה בעולם יותר תחתון. שבעולם הזה אפשר לראות כאילו חושבים שרואים את השם. אבל משה רבן הוא שהיה בעולם הרבה הרבה יותר עליון. עולם נאמר, בכל ביתי נאמנו, הוא הבין שאין לראות את השם, שאין להשיג את זה. אז גם הנביאים הם לא יכולים לחדור עד עומק העומק. הם רואים הרבה יותר מאדם רגיל, אבל לדעת את מחשבת השם זה רק מי שהשם אמר לו את זה. אם השם לא אמר לו, זה עם ההסתכלות שלו, ככל שתהיה גדולה הוא לא יגיע לו.
כאילו יש להם מעלה, כשאתה מדבר, יש להם מעלה גם באופן כאילו. מה שהניתוח הזה והראיות של העתיד, בגלל שהשם אומר להם, מפחד את התורה ואת השם, גם הנביאים.
הם רואים את העתיד לפי מה שמבינים, את התגלות ופעולות השם בארץ. אבל הם לא רואים מאיפה זה בא. תראה, אצל אלישע, כשבא אליו השולמית, כשהבן שלה מת. אז אלישע רואה אותם מרחוק, כשהשולמית באה, הוא אומר לגחזי, הנה השולמית הלז, לך אמור אליה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד. תשאל, מה קרה? למה היא באה? משהו מפריע לה. אתה אומר שלום, היא אומרת, זה הכל בסדר. אין שום דבר. אלישע אומר, נפשה מרה לה, והשם העלים ממני. אני יודע שיש כאן משהו, ולא זכיתי שהשם יגיד לי מה זה. אני יודע שיש כאן בעיה. אז הוא מבין במשהו, אבל לא מבין.
איך עושים את זה?
זה על ידי ברכה לפני השלומדים, תפילה לפני השלומדים. היא רצון שלא נראה דבר תקלה על ידי. וזה, אתה מבין שהגישה הזאת ללימוד, שזה חצי דקה, אבל זה כבר משנה את התפיסה. אתה לא בא ומצליח ישר ללמוד המביא גט ממדינת הים. זה לא התחלה, זה כבר באמצע.
אז תראה, כל פעם שמתחיל ללמוד להגיד את זה, או פעם בבוקר, פעם בערב?
כל בוקר. הדבר הזה הוא קשה ביותר שיעשה זה ולא נמצא, וזה שמר שאין דברים בתורה הצלם, וזה תוכל לדעת, כי מאוד צריך האדם שנזהר, שברך על התורה מכל לבבו ובכל נפשו. הדבר הזה שאי אפשר לתמיד חכם להיות נזהר בזה. כן, זה קשה, כן. והוא הסיבה שלא יצא תמיד חכם, כמו שאמרו שם, כן, הגמרא מביאה שלא מצוי ש... לתלמידי החכמים יש בנים שהם גם תלמידי החכמים. הגמרא אומרת למה? היא אומרת גם מאותה סיבה, שהם לא מברכים בתורה תפילה. אז אם זה לא מצוי, כנראה שזה מין טבע כזה. זה כמעט זה המצב הנורמלי, שקשה מאוד וצריך להיות על טבעיים כדי להתגבר ולזכור תמיד שהתורה הזאת היא תורת קודש. וזה מפני כי חסר מהם לתת ברכה אל השם יתברך שהוא ברך נותן ומשפיע תורה. מפני כך אין משפיע להם בין תלמיד חכם, לכן הם לא זוכים. כי השפעת תלמיד חכם הוא השפעת התורה בעצמו. כאשר מחסרים הברכה, שאינה כפי מה שראוי להיות על השפעת התורה, גורם דבר זה שאין השם יתברך משפיע להם בין תלמיד חכם. ודבר זה בעצמו היה גורם שחרבה הארץ, כמו שאמרו שם, כי דבר זה אשר לא ברכו בתורה תפילה, התחלת הסרת התורה מישראל. כלומר שהשורש לא טוב, לא חזק. כי הברכה הוא שהוא יתברך להשפיע התורה לישראל. לזכור תמיד שהתורה היא תורת השם, היא לא שלנו. וכאשר הוא יתברך, כמו זה נקרא בפרשה, והארץ לא תימחל לצמיתות, כי לי הארץ. לא לשכוח, זאת ארץ קדושה, זאת ארץ של השם, זה לא... זה לא מדינת ישראל, זה הרבה יותר מזה. ואם מוכרים את זה, אז השם אומר, לי הארץ ואתם תהיו גרים ותושבים, אתם תראו שזה לא שלכם. וכאשר הוא יתברך משפיע התורה לישראל, אז לא היו מתחילים לסור מן התורה. כי בזה שהוא יתברך נותן התורה להם, מחזיק גם כן התורה אצלם. כששומעים את התורה מפי השם, אדם תמיד יזכור את זה. וכל שכן הוא, אם נתן להם התורה מתחילה, כל שכן, כאשר כבר היה להם התורה, שהוא התברך, מחזיק התורה אצלם, שלא תוסר. כאשר היו מחסרים, שלא היו מברכים על התורה שנתן להם, אז השם התברך, לא היה מחזיק התורה אצלם, שהלכו בתורה. אם הם לא מכירים טובה על השם, אז השם לא עוזר להם. בסדר, תסתדרו לבד. מסתדרים לבד, אין להם בנים תלמידי חכמים, ולאט לאט ההשפעה שלהם על עם ישראל, העם מרגיש, אני יכולים לראות את זה הרבה פעמים, שאנשים מרגישים שבא רב מדבר להם דברי מוסר, ומרגישים שזה לא אמיתי, הוא מדקלם. הוא אומר את זה כי צריך להגיד, אבל לא בגלל שהוא מאמין בזה. וזה גורם שאנשים לא מקבלים את זה, קבלה שלמה. וכל זוכר, פעם ישבתי בבית כנסת על העדה הבבלית, יש כמו אזור של עמידה. ובאתי להתפלל, אף אחד לא מכיר אותי, אני לא מכיר שם אנשים. אני מבין ערבית, ונכנס מישהו בלבוש רבני, ביקש לדבר, ואני שומע שניים מדברים בערבית לידי, עוד מעט הוא יתחיל לבקש כסף. אז אני קורא, זה אלבון, רואים רב, חושבים שהרב בא לבקש. כן? כאילו, זה מה שיש להם בפגישה עם הרב, לא שהרב בא לתת תורה, לתת יראת שמיים. ככה אנשים חושבים, אם אנשים חושבים ככה על תלמידי חכמים, הם לא מקבלים את התורה בשלמות. זה מדובר באנשים שבאו להתפלל בבית כנסת. פעם התפללתי מאור ישראל, והיה תלמיד חכם רב שאמר שמי שמתגלח בטעם, אז השם לא מקבל את התפילות שלו. אז ישב שם מישהו ואמר לחבר שלו, וגם שמעתי, אז לא כדאי לי יותר להתפלל. הוא לא הבין שאולי לא להתגלח בטעם, לא, אז על זה הוא לא יוותר, עם זה הוא ימשיך, אבל אם מלא לא מקבל תפילה, אז אני כבר לא צריך להתפלל. ומלמד כמה האחריות של תלמידי החכמים לעם, כמה שנפגשים עם תלמיד חכם, כמה הוא צריך להיות אמיתי, כי אנשים מרגישים את זה, וזה עובד עליהם. כשהם מרגישים שזה נאמר ככה לצאת ידי חובה בגלל התפקיד, בגלל איזה סיבה, זה גם לא מתקבל. אז אנחנו רואים דברי אמת ניכרים, ניכרים דברי אמת. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. היה פעם שהרב צבי יהודה דיבר עם הבחורים והאברכים לבוא להתפלל בישיבה, או במקום שאביו התפלל. והוא ראה שלא באים. ואחר כך באו לשיעור, קראו אותו יושב ובוכה. אז אמרו לו, רב, אנחנו מצטערים ואנחנו מבטיחים לבוא. אנחנו מבטיחים שאנחנו לא נעשה את זה יותר. וכאב להם לראות את הרב בוכה. זאת אומרת, אני לא בוכה בגלל זה. אמרו, אז למה הרב בוכה? אמר, עכשיו יתברר לי שאין לי יראת שמיים. אני יודע שמי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. לא שומעים לי, כנראה שאין לי יראת שמיים. וזה זעזע אותם עוד יותר. שמעתי מהרב חנן פורת, סיפר את זה. והשם יתברך לא היה מחזיק תורה אצלם, שהלכו בתורה, כמו שאמר, עוזבה מתורתי ולא הלכו בה. וזה היה התחלת עשרה, והתחלת עשרה גורם עשרה אחרת, עד שהוסרה התורה לגמרי. ודומה דבר זה כמו הבגד שהוא שלם קודם שמתחיל לקרוע, קשה לקבל הקריאה. כאשר מתחיל הקריאה, בקלות מוסיף הקרע תמיד. וכן דבר זה, מה שהיו מברכים על התורה, היה זה גורם שהשם יתברך משפיע התורה לישראל. וזה היה גורם לקיים התורה ולשמור אותה, כי השפעת התורה לשמור ולעשות ולקיים ולא זולת זה, אם תורה זה לחיות את זה. לכך, כאשר לא מדורכים בתורה תחילה, היה גורם שעבדה הארץ, והבן כדברים עמוקים מאוד מאוד, עוד ערך במקום אחר, ולכך האדם צריך להיזהר בברכה הזאת מאוד מאוד, מה זה העניין של הברכה? גישה לתורה.